הכלל שהמשנה שלנו, פה בדף י' א', דיברה על אפשרות של גיורת שגוירה בהיותה פחות מגיל 3. ונזכיר את זה מיד. זה פתח פתח לדון בסוגיה מעניינת שפתח ברב הונה. גר קטן על דעת בית דין מגיירים אותו. מה פירוש? חידוש גדול. גירות מורכבת משלוש תחנות הכרחיות. מילה אם מדובר בגר, תבילה במקווה טהרה וקבלת עול מצוות. הוא יודע את התורה, למד את המצוות, לא חייב להכיר את כל התרי"ג, אבל מודיעין אותו זה גמרא במסכת יבמות, מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות. יש נושאים מיוחדים שבהם הגר כמו נבחן לדעת שהוא יודע, והוא מקבל על עצמו. אם בית הדין משתכנע שקבלת עול המצוות שלו היא כנה, היא אמיתית, פה מדובר על לקחת אדם ולהביא אותו למצב חדש לגמרי, להיות יהודי. זה לא קבלת אזרחות שאפשר לוותר עליה בן רגע. זה דבר שהוא מחייב אותו לדורות, אותו וצאצאיו אחריו. וגם מחייב אותו לעולם הבא. אנחנו מאמינים בשכר ועונש. היום לעשותם את המצוות ומחר ליטול שכרם, או חלילה להפך, להיענש עליהם. ואני לוקח גוי שמותר לו לחלל שבת, ועושה אותו ליהודי, שעל כל חילול שבת הוא צריך להיענש. אני לוקח גוי, הופך אותו ליהודי, אסור לו לאכול פה ואסור לו לאכול שם, וזה לא וזה כן וזה כן, עד עכשיו היה הכל מותר לו. אז אם הוא בא בהכרה עצמית, מתוך בחירה חופשית, הוא אומר, זו דרכי בחיים, אני רוצה להיות יהודי. שמעתי, למדתי, כמו מלך כוזר בשעתו, או יתרו, או רבי עקיבא שהיה ממשפחה של גרים, שמעיה ואבטליון, כאלה שלמדו, ידעו, אמרו, זה מה שאנחנו רוצים, עם כל הקשיים שבדבר, זה אתגר בשבילנו, צ'לנג', זה בסדר. פה אומר רב הונה, שאם הוא קטן, לא בן 13, לא בר דעת, רשאי בית הדין, אם משתכנע, שזה לבקשה של אמו נניח, אין לו אבא בכלל. אמו באה ואומרת, אני מבקשת שתגיירו את הילד שלי. ואיפה אביו? אין לו אבא. מסיבה זו או אחרת. אם חד הורית. אומר רב הונה, לפי בקשת האם, אם בית הדין מבטיח שהילד באמת יוכל ללמוד בהגיע הגיל, תורה ומצוות לדעת למה הוא התגייר, למה הוא נכנס. שילמד בבית ספר שבו לומדים יסודות של יהדות. אם בית הדין משתכנע שהתנאים והנסיבות מאפשרות את כל המסגרת הזו, מגיירים אותו על דעת בית הדין. הם כמו אפוטרופסים של הילד במקום אביו שהוא האפוטרופוס הטבעי והוא איננו פה. חידוש גדול. שואלת הגמרא, מה החידוש? הרי זו זכות להיות יהודי. ויש כלל זכין לאדם שלא בפניו. התינוק הזה בן 3, זה נקרא שלא בפניו, כי אין לו דעה בעניינים. אז אם שלא בפניו זכין לאדם, אפשר לעשות שליח לזכות מישהו שלא בפניו. ואני יודע משפחה שנצרכת, אבל היא מתביישת לבקש נדבות. ואני עושה איזה בילוש קטן ומברר מה מספר החשבון שלהם. הקופאי בבנק, המזכיר, הטלר הזה, שעובד בבנק, עושה דבר אולי שלא ייעשה, והוא מגלה לי את המספר, אסור. ואני מכניס לשם סכום כסף, מתן בסתר. אם הקופאי עשה בסדר או לא, הפקיד בבנק, זו שאלה של חוק הבנקאות, אני לא יודע. אבל דבר אחד אני כן יודע, הכסף שנכנס לחשבון של אותה משפחה זה שלהם. זה חוקי. הם לא גנבו את זה, הם לא מעלו בשום דבר, זה שלהם. הם לא עבדו בשביל זה, נכון. הם גם לא ביקשו את זה, נכון. אבל זכין לאדם גם שלא בפניו. אין חבין לו אלא בפניו. שאני אלך לחייב את החשבון שלהם בשביל ארנונה לעירייה, בלי רשות של בעלי החשבון, בלי לידע אותם, תחזיר את הכסף. כי אין חבין עדיין דבר כזה. זאת אומרת, אתה מושך מהם כסף וגורם להם להפסד, לתשלום, זה שלך, אתה בעל בית. לזכות אותו, להכניס לו כסף לחשבון כמה שאני רוצה. זה חוקי. לחייב אותו אפילו לא בשקל אחד. אז אם כך, לפי העיקרון הזה שואלת הגמרא, מה חידש רב הונא שאפשר לגייר אדם שלא בפניו? זה זכות בשבילו. הגמרא, זה לא בטוח שזה זכות בשבילו. המסקנה היא שאם הוא ילד קטן באמת, והוא יתחיל ברגל ימין ביהדות, זה בשבילו זכות גדולה. יהיה לו תוכן בעולם הזה עם ערכים, עם אמונה, ושכר של נצח לעולם הבא. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והכן קיימת לעולם הבא, ותלמוד תורה כנגד כולם. ואני הופך אותו לבן תורה. אבל אם הוא אדם מבוגר, שהיה רגיל לכל ההתרים שבתבל, כי לא היו עליו שום איסורים, ודאי לא בין אדם למקום, לא שבת, לא כשרות, לא טהרת המשפחה, בלי טלית, בלי תפילין, בלי נטילת ידיים, בלי ברכת המזון, בלי קריאת שמע, שום דבר לא היה חייב. לבוא אליו עכשיו ולגייר אותו, זה חובה בשבילו. למה? כי עד עכשיו בהפקר אני חלה. היו לחיים חופש, לחופש נולד. גם לא קבלי נישואין וגירושין וכל הדינים וכל הזה, אין לו עליו כל זה. בין אדם לחברו, יכול להיות שהוא איש הגון, הוא מקיים, אתה לא תרצח, ואתה לא תנא, ואתה לא תגנוב, ולא תענה בריחה את שקר, וזהו בסדר. אבל בכל האנוכי השם אלוקיך, וזכור את יום השבת לקדשו, מה לו ולכל אלה? בהפקר אני חלה. אז כאן החידוש הגדול, שהיות זה אדם שהתנסה בחיים, מה שנקרא מתירנות, ואתה בא פתאום וכופה עליו עול תורה ומצוות, לא בטוח שבשבילו הוא רואה את זה כזכות לעצמו. יכול להיות שהוא רואה בזה, הוא מפסיד. צריך לסגור את החנות בשבת, שהקונקורנטים שלו מחזיקים פתוח, הם לא יהודים כמו שהוא לא היה יהודי. פתאום אומרים, אדוני, שבת, צריך לסגור את העסק. הוא עושה את החשבון של המטבעות, כמה הוא מפסיד. בא רב הונא ואומר, קטן על דעת בית דין מגיירין אותו, גם בלי אביו. מנסה הגמרא להביא ראיה לרב הונא, לימה מסייע לי, בוא נאמר שנמצא לו סיוע, הוא אמורה. מאיפה? ממשנה מפורשת. איזה? משנה שלנו. לכן הביאו את כל הסיפור של הגיור פה. לימה מסייע לי, כתוב אצלנו במשנה, הגיורת, והשבויה, שהייתה שבויה יהודיה, הייתה ילדה בידי נוכרים, והשפחה הכנענית שהייתה, שנפדו מהשבי, או שנתגיירו, או שנשתחררו מהעבדות, ביותן פחותות מבנות 3 שנים ויום אחד. אז דינן כי בתולה לכל דבר, שמגיע לה בכתובה כשיבוא יום ותינשא, מגיע לה 200 זוז, מה שמגיע לבתולה, נישואין ראשונים. כי גם אם חלילה נתחללו בהיותן בעבדות או בשבי בין נוכרים, אבל זה היה פחות בגיל 3. ואפילו אם מישהו ביטק את בתוליהן, איזה במעשה פדופילי, אחרי גיל 3 זה חוזר מאליו. הגמרא מגדירה את זה יותר מאוחר, אולי בשיעור הבא, בתולין של פחות מגיל 3 זה כמו אחד שנותן אצבע בעין. העין דומעת, אבל זה מתרפא מיד, ואחרי הדימה הזאת תבוא גם דימה שנייה ושלישית, ובתולין של פחות מגיל 3, זה קרום דק כל כך שבגיל רך שלה חוזר ונרקם מחדש. זה כמו שכבת אור שנקרעת בפציעה כלשהי, בחטא כלשהי, וזה מגליד ונוצרת שכבת אור חדשה. אחרי גיל 3, בתולין שנבדקו, שנקראו, לא חוזרים למקומם, אלא אם כן בכירורגיה פלסטית, אבל לא מאליהם, לא באופן טבעי. אבל למטה בגיל 3, דינה כבתולה. זה דובר פה במשנה בקשר בתולה, לא בתולה. אבל דבר אחד שמעניין אותנו לעניין שלנו, פה דובר על אחת שהתגיירה פחות מבת 3. קטנה אבל לגמרי, שעוד אין בדעת לקבל עול מצוות. וגוירה, וזה נקרא בלשון התנאים גיורת. מה אליו, מנסה הגמרא לדייק, דעת בלינו שהתבילו אותה ליהדות על דעת בדין. איך התגיירה? פחות מגיל 3. דעת אין בה. כנראה שבית הדין שימש לה כאפוטרופוס. אז רב הונא צודק שאפשר לגייר בקטנות, על דעת בית דין. דוחה הגמרא ואומרת, מפה אין ראיה. לא. מי אמר על דעת בית דין פה? הכה במאי עסקינן, אתה יודע מה מדובר פה? בגר שנתגיירו בניו ובנותיו אמו. בא לא יהודי לבית הדין הרבני, ואומר, אני ואשתי החלטנו להתגייר. עם הילדים, משפחה שלמה. הכרנו בערכה של היהדות, שזאת תורת אמת, ואנחנו באים להתגייר. האבא והאימא עם הילדים. דניחא להו שלילדים האלה נוח, רצוי, במאי דאביד אביהון, במה שאבא שלהם עושה. אבא שלהם החליט להיות יהודי, הם הולכים איתו בראש אחד, בלב אחד, כאיש אחד. לכן מהמשנה שלנו, שמדברת על גיורת למטה מגיל 3 לגבי הבתולין, זה לא מוכיח שרב הונא צדק שקטן יכול להתגייר על דעת בית דין. פה מדובר על קטנה באמת, שהתגיירה זה נכון, אבל מי אמר שזה על דעת בית דין היה? היה על דעת אביה ואימא, זה האפוטרופסים הטבעיים שלה. והיא רוצה לחיות עם אבא שלה, למה? אבא שלה יתגייר והיא תישאר לו יהודיה? זה חיים. אז אין לנו עדיין ראייה לרב הונא. אבל הוא עומד בשלו, זה כמו זכות לאדם לגייר אותו, בית הדין מוסמך למלא את מקום האפוטרופוס הטבעי במקום האבא, לגייר ילד או ילדה למטה מגיל מצוות. לחנך אותם לקראת. וכאן בא חידוש גדול בנושא הזה של גיור, אמר רב יוסף. זה חידוש שעליו אנחנו מדברים היום. הגדילו, יכולים למחות. אנחנו דעת מאוד טולרנטית, מאוד סובלנית. ברגע שהילד הזה שגויר על ידי בית הדין, לפי רב הונא, וזה אפשרי, הגיע לגיל 13, ומלמדים אותו להניח תפילין, הוא בר מצווה, הוא לא רוצה. למה אתה רוצה? אני לא רוצה. אמרו לי שאני בכלל לא נולדתי יהודי. עכשיו הוא כבר בן 13, הוא יודע מה שהוא רוצה. אמרו לי שההורים התגרשו, אבא נשאר אי שם בארצות הברית, האמא הגיעה לישראל, פנתה לבית הדין, להתגייר, לגייר אותי. זה לא נראה לי כל העסק הזה. לא מעוניין. הוא מוחה באיזה, מפגין, נגד הצעד שנעשה בלי ידיעתו, כשהיה בן 3 או בן 10. אומר רב יוסף, יכול למחות, המחאה מתקבלת, למפרע, רטרואקטיבית, פוקע הגיור שלו. ועליו לא נאמר ישראל, אף על פי שחטא ישראל, הוא לא נולד ישראל, הוא גויר על דעת בית דין. אם הוא מוחה בבגרותו, הילדה בת 12 ויום אחד, זאת אומרת, לא רוצה. לא רוצה בית ספר דתי, לא רוצה בית ספר יהודי, לא רוצה בכלל. רוצה להיות כמו סבא וסבתא מאמריקה, שהם לא יהודים. יכולים למחות. היטבי אביי, הקשה אביי לרב יוסף. כתוב אצלנו במשנה שלמדנו, הגיורת והשבויה והשפחה, שנפדו או שנתגיירו או שנשתחררו, פחותות מבנות 3 שנים ביום אחד, כתובתן 200. אם היא מתחתנת, עם בחור יהודי, כדת משה וישראל, מגיע לכתובה 200 זוז. הרבה כסף. אמרתי פעם, חד גדיה דזבין אבא בתרי זוזי. אם בשני זוזים אפשר לקנות גדי, אז 200 זוז זה 100 ראשי צום. זה נותן לנו איזשהו מימד להעריך, זה המינימום של כתובה בנישואים ראשונים, כתובים בתולה. 100 גדיים, וגדיים נעשים תיישים. זה נהיה עדר רציני, מקור פרנסה למשפחה שלמה, לפעמים לקיבוץ שלם היה. נותנים לה 200. גם לזאת שהתגיירה בהיותה בת 2.5 על ידי בית הדין. שואל אביי את רב יוסף, תשים לב מה שאמרת. אתה נותן לה אופציה מתי שהיא תרצה למחות נגד הגיור ולבטל רטרואקטיבית למפרע את הגיור שלה. זאת אומרת להיות גויה. למי אם כן אתה נותן את ה-200 זוז, את הכתובה? לפי דיני הגויים אין דבר כזה כתובה. תשאלו במשפט הבינלאומי, אם יש עוד עם שיש לו חוק של כתובה, עם 100 ראשי צון, יוצאת ברגע שמתגרשת או כשבעלה נפטר. והיא סלקה דעתך, אם עולה בדעתך, רב יוסף, הגדילו יכולים ממחות, יהבינה לכתובה, אנחנו ניתן לה 200 זוז, דאז לה ואכלה בגיוטה, שהיא תלך ותאכל את זה בהיותה גויה. אין לי שום דבר נגדה שהיא רוצה להיות גויה, זכותה מלאה. אבל זה לא עולה בקנה אחד עם כתובה. כתובה, הסיסמה של הכתובה, אמר שמעון בן שטח, שלא יהיו בנות ישראל הפקר. והיא מקבלת אופציה אצלך, רב יוסף, למחות נגד הגיור שלה. זה גם מפקיע את הקידושין שלה. כי ברגע שהיא רטרואקטיבית לא יהודיה, הנישואין לא תפסו. ואתה אומר, כתובתה מתי? היות שהתגיירה ביותה פחות מגיל 3, אז גם אם נפסקו בתוליה, בתוליה חוזרים, אז עוד תראה רגע עם העניין של בתוליה. בוא נתרכז בשורה האחרונה. כתובתה 200. למי אתה נותן את ה-200? לאחת שבכל רגע יכולה לחזור לחיק הלא יהודי. אז זה גם לא היו נישואין. זה כבר לא כדת משה וישראל. מאיפה תקח 200? עונה רב יוסף, לכי גדלה. אנחנו ניתן לה את הכתובה רק אחרי שהיא כבר תהיה גדולה. שאלת הגמרא, לכי גדלה נמי ממחיה ונפקה. גם אחר כך, כשתהיה בת 20, לא בת 12, יכולה למחות, אגיד קיבלתי שכל, לא רוצה. לא הגיור ולא הנישואין, כל העסק, כל מה שעשו איתי, כל מה שעשיתי, לא על דעתי. ונפקה והיא יוצאת, יוצאת ממסגרת הנישואין, יוצאת מהעם היהודי. ואז היא תיקח את ה-200 זוז, שזה נקבע לבת ישראל כדת משה וישראל, והיא לא כזאת. אז איך זה מתיישב? עונה הגמרא חידוש גדול לפי רב יוסף. כיוון שהגדילה שעה אחת ולא מחתה, שוב אינה יכולה למחות. אנחנו פריירים, אומר רב יוסף. יעשו מאיתנו צחוק. אני נותן לה אופציה. ברגע שהיא מגיעה לגיל 12, מודיעים לה, ככה דין. דהי לך, את עכשיו הגעת לגיל מצוות, ילדה גדולה, כשהיית בת 3, אמא שלך הביאה אותך לבית הדין, עלתה לארץ, מפה, משם, חבר העמים, ביקשה אותנו להתגייר, והבטיחה אור החיים בשבילך של בית ספר דתי, שתדעי מה זה שבת, מה זה כשרות, ואנחנו הסכמנו וגיירנו אותך. אבל תדעי לך, עכשיו את כבר ילדה עם שכל, עם תבונה משלך, יש לך את הברירה כרגע להחליט אם זה מוצא חן בעינייך, או שאת חוזרת בך בכל העסק הזה. יפה. מודיעים לה, וכך הדין. במקרה כזה, אין כבר החשש שהיא תקבל כתובה לגויותה. כי ברגע שהיא מחליטה שהיא מפקיעה את הגיור, פוקע גם חוק הנישואין שלה, זכותה גם לכתובה ממילא פוקעת, היא יוצאת. מתחילה את החיים מחדש, חזרה בשאלה. אם היא אומרת לו, לא, זה דווקא מוצא חן בעיניי, אני לא רגילה משהו אחר, אני גדלתי פה כבר כיהודייה, במדינת ישראל, בית ספר יהודי, דתי, אני, זה מוצא חן בעיניי. מגיעה לה כתובה, מגיעות לה כל הזכויות. זו דרך אחת לרב יוסף. ישנה דרך מקבילה שרבה מצא, מטיב רבה. עד עכשיו אביה תקף את רב יוסף, איך אתה אומר כי היא יכולה למחות? הנה המשנה אצלנו למדנו, מעניקה לה כתובה של 200 זוז, איך זה מתיישב ביחד. 200 זוז של בת ישראל עם היכולת שלה למחות ולבטל את כל הגיור. התשובה הייתה, היא קבלת שעה אחת להחליט, לכאן או לכאן. קושיה דומה הקשה רבה ממשנה בתחילת פרק שלישי של כתובות. אילו נערות שיש להן כנס, הבא על הממזרת או על הנתינה או על הקוטית או על הגיורת או על השיוויה או על השפחה, כל אלה נפדו או שנתגיירו או שנשתחררו, פחותות מבנות 3 שנים ביום אחד. יש להן כנס. וזאת היא התקופה הקושייה. והיא אמרת, רב יוסף, אתה אומר, הגדילו, יכולים למחות, אז יהבינן לכנס דאזלה ואחלה בגויותה. אותה הקושייה שהייתה קודם על הכתובה, עכשיו רבה שואל על הכנס. מה זה הכנס? תסתכלו אליי. התורה אומרת, מי שמפתה נערה בתולה פנויה שלא אורסה, לא מאורסת לאיש, לא כאיש את איש, פנויה. נערה מגיל 12 עד 12 ו6 חודשים, כבר לא קטנה, עוד לא בוגרת, נערה. הוא פיתה אותה וקיים איתה יחסי אישות מלאים. הוא חייב לפצות את אביה, אבי הנערה, ב-50 כסף, בכנס. 50 כסף זה היה סכום מקביל ל-200 זוז. כי בתולה היא כבר לא תהיה עכשיו. הוא קיים איתה יחסים ביותה נערה כבר, למעלה מגיל 12. אביה כבר לא יוכל לשדך אותה או להרס אותה או לקדש אותה כנערה בתולה. נערה היא עדיין, אבל בתולה כבר לא. את הסכום הזה, לפחות, הוא חייב לפרסות אותו. יש עוד תנאים, לא יוכל שלחה כל ימיו, אבל אם מעין ימעין אביה לתיתה לו, כסף ישקול המפתה כמוער הבתולות, שהוא שלל ממנה את המוער של הבתולות. אונס. הוא עשה את אותה הפעולה, לא בפיתוי, אלא באונס. ואנחנו שומעים בכל יום מעשים דומים. ישקע אותה, היא לא ידעה מה שנעשה איתה, היום היא שם כזה שמשקים, שמים בקוס, נערה, אונס, לא חייב להיות ברוטלי עם איומי אקדח, עם לרקה, יש כל מיני דרכים, משלם כנס. אומרת המשנה בפרק השלישי, הדין הזה של כנס, אונס ומפתה 50 כסף, לגבי כל נערה שהיא, ולא משנה מאיזה רקע היא באה. היא הייתה שבויה, היא הייתה שפחה כנענית, היא הייתה ממזרת. אז מה? היא הפקר. ממזרת. הורי אביו אותה שלא כדין. היא הרתה לאמא שהייתה נשואה לאלף והרתה לבית. והילדה הזאת היא ממזרת. מה זה שייך לאונס ולמפתה? יכולים להתייחס אליה כאל נערת הפקר? צריכים לשלם את הכנס. עוד ממזרת. נתינה זה מהגבעונים. ויתנם יהושע חוטבי עצים ושואבי מים. לכן הם קיים נתינים, הגבעונים, שהיו לא יהודים ממשפחות האמורי, מעמי כנען. אבל יהושע קראת להם ברית שלא יפגע בהם. הם היו חוטבי עצים ושואבי מים. התגיירו, הנתינה התגיירה, הגיורת מכל העמים, בגיל הנערה, אם נאנסה או נתפתתה, משלמים לה להביאה כנס. מדובר פה על גיורת. משלמים כנס. אתה אומר רב יוסף, זה מה שרב השואל, שברגע שהיא גדלה, היא יכולה למחות ולהפקיע למפרע את כל הגיור שלה. אז היא בכלל לא בת ישראל. אז אני אתן לה את הכנס, שהיא תחיה עם הכסף הזה כלא יהודיה? זו הייתה המטרה? עונה רב יוסף אותה תשובה כמו קודם. לכי גדלה, משלמים לה את הכנס רק בשלב יותר מאוחר, שהיא תגדל. שאלת הגמרא, מה הרווחנו? לכי גדלה נמי ממחיה ונפקה, תמיד תוכל למחות ולצאת מכלל ישראל. התשובה כמו שאמרנו קודם. כיוון שהגדילה שעה אחת אחרי גיל 12 ולא מחתה על הגיור שלה, שוב אינה יכולה למחות. הכל טוב ויפה חוזר פעמיים אותו דבר, שמתם לב. אביי התקיף מהמשנה שלנו על הכתובה. מה פתאום לתת לכתובה? רבא התקיף מהמשנה בפרק שלישי על הכנס של האונס והמפתה. מה הפריע לאביי ללמוד כמו רבא? ומה הפריע לרבא ללמוד כמו אביי? שניהם תקפו את רב יוסף מאותן עיקרון. פה נותנים לנערה כנס, פה נותנים לבתולה שנישאה כתובה, ושאלנו, מה יהיה אם היא תמחה ותבטל את כל הגיור שלה? אבל למה צריך שתי משניות לתקוף כל אחד מהזווית שלו? מסבירה הגמרא לסיום הסוגיה הזאת. אביי לא אמר כרבא. אביי לא התקיף את רב יוסף כמו רבא מהמשנה של הכנס באונס ומפתה. למה? התם כנסה. שם מדובר על כנס. ואני מבין ששם גם אם היא יכולה למחות ולבטל את הגיור למפרע, כנס, אומר אביי, לא הייתי שולל ממנה את הזכות לכנס. למה? היינו טעמה הנימוק למה מגיע לכנס, שלא יהיה חוטא נזכר. אני צריך את ההרתעה כלפי החוטא, האונס או המפתה. בגלל שהיא גיורת, היא מופקרת? אתה יכול לעשות בה מה שאתה רוצה? אז נכון שאנחנו נותנים לה, אם יש פה סיכון שהיא בכלל תבטל את הגיור שלה ותרצה לחיות כגויה. אז מה? אבל מול המצב הזה עומד עיקרון. העיקרון של ענישה מוצדקת ושוויונות וכבוד לכל בני אדם באשר הוא. והעיקרון הוא שיש שכר ועונש, שלא יהיה חוטא נזכר. לכן אומר אביי, לא עלה בדעתי לתקוף את רב יוסף מהמקרה של הכנס. כי במקרה של הכנס, ברור לי שמגיע לה הכנס. כי מול כל הבעיות שלנו, אם היא תמחה, לא תמחה, מי יהנה מהכסף, יש עיקרון של הצדק. שלא יהיה חוטא נזכר. לכן אני העדפתי לתקוף מהמקרה של הכתובה, למה נותנים לה כתובה 200 זוז? לא התקפתי את רב יוסף מהמקרה של הכנס, כי בכנס יש ערך מעל לכל השיקולים הכספיים. הצדק, שלא יהיה חוטא נזכר. אז רבה באמת, למה הוא שאל מהכנס ולא שאל מהמקרה של הכתובה? ורבה לא אמר כי אביי, כי בכתובה יש גם ערך עליון. היינו טעמה שלא תהא קלה בעיניו להוציאה. במילים אחרות, שלא יהיו בנות ישראל הפקר. בטח שאני לא התקפתי מהמשנה שלנו עם הכתובה, כי לכתובה יש ערך. הדאגה לאישה. האישה אחרי שמקבלת גט או מתאלמנת ומטה לחמה נשבר במקרים רבים ואין לה מפרנס ואין לה גואל ותומך, אז היא חיה לפחות מהבסיס הכלכלי הזה שנקרא כתובה. הכתובה גם מרתיעה את הבעל מגירושין חפוזים. הוא חוזר הביתה ומגלה שמשהו לא לפי רוחו. שמע, התחתנתי תחת ככה וככה וככה. הוא מאיים עם גט, ואז היה אפשר לגרש אישה בעל כורחה. באים ואומרים לו, גט, גט, אין מה לעשות, אבל אם ככה הגיע פירון הכתובה. הגיע הזמן, צריך לשלם. כמה? 200 זוז. 200 זוז זה לא משכורת חודשית. אמרתי לכם פעם, ב-200 זוז שירו חכמים שאלה דמי המחיה ממוצעים לאדם לשנה שלמה. כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה, אמרו לו, אדוני, כתובה. אז פה מדובר על כתובה של מי, של כל אחת, גם כזאת שהתגיירה, פחות בגיל 3, גירו אותה. נו, אז למה שלא ייתנו לה כתובה? אם אחרי זה התבגרה, התחתנה כדת משה וישראל, מה אתה חושש? שהיא תמחה? אומר רבה, לא עלה בדעתי לשלול ממנה את הכתובה בגלל זה. כי הסיסמה היא לשמור על שלמות המשפחה, שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. אז פה יש עיקרון של הצדק שלא יהיה חוטא נזכר, השני דוגל בעיקרון המקביל, שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. לכן כל אחד מהשתיים, אביי ורבה, בחר לו במשנה שלו, להתקיף את רב יוסף. מה אתה אומר שהגדילו יכולים למחות? אז היא תקבל כתובה, וזו תקבל כנס. וכל אחד היה לו טעם, למה הוא לא שאל ממשנה אחרת. המשנה הבאה, נתחיל רק. הגדול שבא על הקטנה, וקטן שבא על הגדולה, ומוקת עץ, כתובתן 200, דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים, מוקת עץ, כתובתה מנה. זה הרישה של המשנה. אמרנו שנישואין ראשונים, בתולה נקרא, זכאית לכתובה בשווי של 200. נישואין שניים, כתובתה מנה. מנה זה 100. כלומר מחצית. הדגשתי בעבר, לא משום שהיא שווה פחות, חלילה וחס. גם האלמנה וגם הגרושה לא שווה לרגע פחות מהבתולה. אבל מה? אם היא כבר אלמנה מתחתנת זיווג שני, אז יש לה כבר בסיס כלכלי מהנישואים הראשונים. היא כבר קיבלה 200. אז בעצם אפשר להגיד, את כבר קיבלת כבר. אבל כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה, אז גם כשהיא מתחתנת בזיווג שני, אומרים לבעל, מנה אתה חייב בכתובתה. 200 לא דורשים ממך, כי בסיס כלכלי כלשהו כבר אמור להיות לה, מהנישואין הראשונים. ואנחנו מכירים את המציאות הזאת. לצערנו, היו הרבה אלמנות מלחמה צעירות, הייתה להם איזושהי תמיכה כלכלית קבועה, אבל כשהיא מתחתנת פעם שנייה, לא יכול הבעל השני לבוא ולהגיד, כבר יש לך. כבר משרד הביטחון דואג לך, אני יודע מה, שלא תהי קלה בעיניו להוציאה, גם אתה חייב לתת לה כתובה, לא 200, מנה. אז יש שני סוגי כתובות, נישואים ראשונים לבתולה, נישואים שניים לבעולה. אומרת המשנה, קטן שבא על הגדולה, או גדול שבא על הקטנה. אלה שני מקרים של יחסי אישות, אבל לא בדרך שהופכים אותה לבעולה. קטן שבא על הגדולה, היא כבר עברה גיל 12. והוא עוד לא בן 13. לא שהוא לא בן 13, הוא עוד לא בן 9. כי חכמים שיערו ומצאו שילד מגיל 9 ומעלה יכול להיות שביעתו תהיה ביעה. ואם הוא מבטק את קרום הבתולין שלה, זה ביטוק מלא, מוחלט, אחרי גיל 9. אבל אם טרם מלאו לו 9 שנים, הוא בא בקשר מיני עם נערה גדולה, אפילו בוגרת, היא נשארת בתולה מבחינת החוק, מבחינת ההלכה. כי הקשר המיני שהיה לה, היה עם ילד קטן שעוד לא מלאו לו 9 שנים ביום. אותו דבר במצב ההפוך, גדול שבא לקטנה. קטנה זה למטה מגיל 12. זו קטנה. אבל פה לצורך הבתולין, זה מה שלמדנו כל השיעורים האחרונים. עוד לא מלאו לה 3 שנים. אז גם אם הוא היה גדול הגבוהל, וביעתו מבחינתו שלו היא ביעה, אבל קרום הבתולין שלה יחזור מאליו, כי בזמן קיום היחסים איתה, היא עוד לא הייתה בת 3. לכן עכשיו אם היא תתחתן כדין וכדעת, כתובתה 200. גדול שבא על הקטנה, עוד לא בת 3, קטן פחות מגיל 9 שבא על הגדולה, כתובתה 200. על זה אין מחלוקת, כולם מסכימים. היא נקראת בתולה, מבחינת ההלכה. ולא צריכה להביא אישור מגניקולוג, שום דבר. מספיק שהוא עוד לא בן 9, ומספיק שהיא הייתה בת פחות מ3. ויכוח יש בין רבי מאיר לחכמים לגבי גובה הכתובה למוקת עץ. תאונה לא עלינו, פעם זה אופניים, פעם זו נפילה, פעם זה משהו שנפל עליה, לא עלינו. עץ או כל דבר שהוא שהיכה בה וגרם לקריאת קרום הבתולין. לא ביאה של גבר, לא שום מגע אישי. מוקת עץ, פשוטו כמשמעו. בכל צורה שהיא, אבל היא במציאות לא בתולה. וכל גניקולוג מתחיל יקבע את זה. רבי מאיר אומר, כתובתה 200. במילים אחרת, כאילו, מה היה שמה? חכמים אומרים, זה עצוב, זה מצער, זה עניין לחברות הביטוח לענות בו, אבל המציאות היא שהיא לא בתולה. זו המציאות, פרקטית. עוד נדבר על זה בגמרא בשיעור הבא. ממשיכה המשנה ואומרת, בתולה, ביולוגית היא עוד בתולה, אבל משפטית, הלכתית, היא כבר אלמנה או גרושה או חלוצה מן הנישואין. היא עמדה תחת החופה והתייחדה עם החתן. והוא נקרא לחזית, והיו מקרים כאלה. ויש לה מעמד חוקי עכשיו של אלמנה, הוא נפל. או קרה משהו והוא התגרש ממנה. ביולוגית היא יכולה להביא אישור מ-1,000 גניקולוגים, היא בתולה. אבל היא הייתה נשואה על הנייר, בפני עדים. לא רק טבעת קידושין, חופה, ייחוד. מבחינה הלכתית יש לה סטטוס של בעולה. בתולה שהיא אלמנה או גרושה או חלוצה, קיבלה חליצה מן הנישואין אחרי החופה, כתובתן מנה. ואין להן טענת בתולים. מי שיתחתן איתה פעם שנייה, בחתן הבא, לא יוכל אף פעם לבוא בטענות, אבל היא לא הייתה בתולה. היא חייבת לך משהו. הרי כשאתה התחתנת איתה, הסטטוס שלה ברבנות היה אלמנה, או גרושה, או חלוצה. אז אין לך שום בסיס לבוא ולטעות, אבל היא לא הייתה בתולה, הוליכו אותי שולל, רימו אותי, מקח טעות, שום טעות. ברגע שיש לה סטטוס, מעמד אישי של נשואה, אפילו דקה אחת, בלי להיכנס לחדר השינה לבדוק כן נבלה, לא נבלה, אין טענת בתולין תופסת במקרה שלה. הגיורת או השבויה או השפחה שנבדו ושנתגיירו ושנשתחררו יתרות על בנות שלוש שנים ביום אחד, אחרי גיל שלוש, אותו מצב. כתובתן מנה ואין להן טענת בתולין ואף אחד לא יוכל לבוא ולטעון כלפיהם טענת בתולין. בשבוע הראשון שלי כרב ראשי, נשיא בית, אז הייתי לא נשיא, לאב בית הדין הרבני העליון, היינו בבניין בבתי מחסה בירושלים, בבית ששימש בעבר את שר החוץ יגאל אלון, ממלא מקום ראש הממשלה, הוא גר בעיר עתיקה ליד הכותל, ברחוב בתי מחסה. הגעתי לשם, לימיני ישב הרב דיכובסקי, לשמאלי הרב נדב, זה היה הרכב הקבוע שלי, שנים על גבי שנים. חמש שנים כאב בית דין, חמש שנים כנשיא בית הדין הגדול. במקרה הראשון, או לפחות בשבוע הראשון שלי, כאב בית הדין, מופיע זוג לערער, זה בית הדין הגדול לערעורים, לערער על פסיקת בית דין אזורי, לא חשוב באיזה עיר, שפסקו להם לנסות להמשיך שלום בית, והיא דרשה גט. היא הופיעה בבית הדין עם דרגה של סרן, במדים, קצינה בצהל, הוא היה אקדמאי, לא משנה מקצוע, למה, והיא מערערת על זה, ואומרת, מה לסחוב, אני רוצה שבית הדין הגדול יבטל את פסק הדין של האזורי, ויחייב אותו לתת לי גט. מה הדרישה שלך, מה סיבת הדרישה לגט? אנחנו נשואים שלוש שנים על הנייר, ואני בתולה, והנה אישור מגניקולוג. שלוש שנים. ולא קטנה מגיל שלוש. סרן בצהל. זאת אומרת, אין חדש תחת השמש. והכל אפשרי. זה לא היה זוג של נושא של צניעות, של ריחוק, שהוא לא ידע מה זה, והוא בעצמו אמר שהיו לו חברות לפני כן, הוא קיים יחסים, הוא האשים אותה שזה בעיה שלה נפשית שהיא גורמת לכך, היא האשימה אותו. בסופו של דבר הם התגרשו, לא בסופו של דבר, לא לקח הרבה זמן, הפנינו אותם למישהו מיוחד שמומחה בדברים האלה, בעיות כאלה, והוא בא להעיד אחר כך בבית הדין, מסר עדות לאחר שבדק, מצא והכל, ואמרנו שהוא חייב לתת לגט, והוא קיבל. לשבחו יאמר, הוא לא היה סרבן גט שילך לכלא בשביל זה, לא יצר שום סנקציות. הוא אמר, אם בית הדין הגדול, ואנחנו למעשה דחין, ביטלנו את פסק הדין של האזורי, שאמר להם להמשיך לנסות, אולי זה יסתדר. שלוש שנים חיים תחת קורת גג אחת, אבל מעולם לא קיימו יחסי אישות. לא משנה עכשיו הסיבות. אז יש דברים כאלה. מי שמתחתן איתה אחר כך, מגיע לה בכתובה, מנה, לא מתי. כשהיא תתחתן, ואני בטוח, מקווה גם שהתחתנה, מאז עברו כבר 18-19 שנים, היא הייתה רשומה כגרושה. בתולה מן הנישואין. זה המציאות של המשנה. היא עברה נישואין שלוש שנים, וכל רופא היה מאשר, לא היה ויכוח על זה, שהיא בתולה. במשנה שלנו יודעים בדיוק על מה מדובר, אלה החיים.